אנחנו נדבר היום על הפסק טהרה ביום ועל כל עוד כמה השלכות בהפסק טהרה בעזרת השם. אנחנו ראינו את המשנה ונידה דף ס"ח עמוד א' שמביאה מחלוקת תנאים, מתי מועיל לעשות הפסק טהרה כדי להוציא את הנידה מחזקת טומאתה. וראינו במשנה שם שההשלכה המרכזית שם היא שכאשר בדקה והלכה לטבול ומאוחר יותר מצא את עצמה טמאה, מה קורה אם כל הזמן באמצע לפני הבדיקה הזאת, האם אנחנו אומרים שהיא בחזקת טמאה או אנחנו אומרים שעד אז היא הייתה טהורה ואז זה לא יתמא את כל הטהרות שנגעה בהם. מצאנו במשנה שלוש שיטות ועוד שיטה אחת בדברי הגמרא. שיטה אחת, שיטת רבי יהודה, שהוא המחמיר מכולם, ואומר שצריך לעשות הפסק ביום השביעי, אחרי זמן מנחה. שזאת השיטה המחמירה, אחרי זמן מנחה, נראה מנחה קטנה, כלומר לקראת סוף היום. שיטה שנייה, שיטת תנא קמא, שאומר מותר ביום השביעי משחרית. כלומר, לא צריך לעשות אחרי מנחה, משחרית זה כבר בסדר. שיטה נוספת, שיטת חכמים, שהם אומרים אפילו ביום שני לדימום אפשר לעשות הפסק טהרה. ושיטה רביעית שמופיעה בגמרא, שיטת רבי, מתי ניתן לעשות הפסק. שיטת רבי שאומר שאפילו ביום הראשון. עכשיו, גמרא מבואר שלדעת רבי יהודה, תנא קמא, הפסק מועיל רק ביום השביעי בגלל שמעיינה פתוח, ולכן תורה קבעה שבעה ימים לנידתה, ואתה אף פעם לא יכול לדעת מה יקרה אם תבדוק את עצמה קודם, אולי זה יפסיק באופן זמני ואחר כך הדימום ימשיך. ולפי חכמים אז רק ביום הראשון מעיין פתוח, ולכן אפשר לעשות הפסק גם קודם. יש מחלוקת גדולה בין הראשונים איך בדיוק להסביר את כל אחת משיטות התנאים האלה. אנחנו לא נתעסק בכל הדברים, נציין דברים שיותר משמעותיים לנו לגבי טוב, לגבי תנא קמא, אז רש"י כותב שגם משאר הימים זה יועיל, אבל אם זה היה מן המנחה ולמעלה. ביום השביעי, אז זה מועיל אפילו בשחרית, בשאר ימים זה מועיל מן המנחה ולמעלה, זה לא כך חשוב לנו כרגע. לגבי חכמים שאומרים יום שני, יש מחלוקת בין הראשונים, האם לדעתם תועיל בדיקה ביום הראשון, כשהיא תהיה מן המנחה ולמעלה, ואנחנו נדון בזה עוד מעט קצת יותר. שיטת רבי מופיעה בגמרא, שרבי שאל את רבי יוסי ורבי שמעון את השאלה הזאת, והם אמרו לו שגם ביום השני או השלישי מועילה בדיקת הפסק, ורבי מצטער שהוא לא שאל אותם גם על היום הראשון, ומבואר שרבי חושב שם בגמרא שגם ביום הראשון זה טוב, והיה לו ספק מסוים כי הועיל והוחזק מעיינה פתוח, אולי ביום הראשון זה לא יהיה טוב, ובסופו של דבר הוא אומר שגם ביום הראשון, שגם ביום הראשון זה יהיה בסדר, כי אם פסק אדם, אז הוא פסק. גם אם העינה פתוח, אם עשה בדיקה ביום הראשון, אם פסק אדם, אז לא חוששים יותר. אז לפי רבי, אם עושים אי לפסק טהרה, גם ביום הראשון, נראה שפסק אדם, אנחנו רואים שזה בסדר. עכשיו רבי, את הדבר הזה, אומר בגמרא, אפילו ביום הראשון, בסוגריים, אחרי ששאל את רבי יוסי ורבי שמעון. הבעיה שיש לנו, שהגמרא מנידה דף נ"ג, אומרת שרבי יוסי סובר שנידה, שעשתה הפסק טהרה, שלא עשתה הפסק טהרה אחרי זמן המנחה, כלומר נידה לא עשתה הפסק טהרה אחרי צהריים, היא בחזקת מאה. ואיך זה יכול להיות אם רבי, אחרי שהוא שאל את רבי יוסי ורבי שמעון, אומר שהיא תאורה אפילו ביום הראשון, אפילו אם עשתה בדיקה מוקדמת שהיא תאורה, כלומר, הוא אומר בשם רבי יוסי ורבי שמעון, אמנם את היום הראשון הוא הסיק בעצמו, אבל הוא אומר שאפילו אם עשתה הפסק טהרה בשחרית, שזה יהיה בסדר, אפילו ביום הראשון, שחרית, אבל רבי יוסי בעצמו חושב אחרת. ולפי רבי יוסי, אישה הנידה שלא עשתה הפסק טהרה מן המנחה ולמעלה, היא בחזקת טמאה. אז אנחנו רואים שרבי יוסי לא הולך בדרך הזאת, כי רבי יוסי בנידה נ"ג אומר, נידה, אנחנו צריכים קצת יותר לדייק רק בלשון, שלא הפרישה בטהרה מן המנחה ולמעלה, היא בחזקת טמאה. את השאלה הזאת שאלו התוספות, והתוספות ישו לשני אופנים שיש להם משמעות מאוד גדולה הלכה למעשה. הרבה מהבלגן שיש בנושא שלנו נובע מהדבר הזה, משני תירוצי התוספות. תוספות אומרים שאפשרות אחת שבאמת בדיקה מועילה, מועילה ביום, אין שום בעיה. מה שאמר רבי יוסי, שנידה שלא הפרישה וטהרה מן המנחה ולמעלה בחזקת מאה, הוא התכוון שהיא לא הפרישה בכלל. הוא מתכוון שהיא, סליחה, הוא מתכוון שהיא לא הפרישה, ולא שלא הפרישה, לא טבלה בכלל. מדקה בכלל, לא טבלה בכלל. התירוץ הראשון פחות משמעותי מבחינתנו. התירוץ השני שאומרים תוספות, וזה התירוץ שחשוב לנו, אומרים תוספות, בדיקת שחרית מועילה רק ביום שלא ראתה בו דם. אבל יום שראתה בו דם נחשב כיום ראשון לראייה. תוספות שתיים, תירוץ שתיים, יום שראתה בו דם נחשב כיום הראשון לראייה. יום שהיא ראתה בו דם נחשב כאילו זה יום ראשון לראייה, וזאת כוונת רבי יוסי כאן. אמנם כל מי שעוקב אחריי רואה שזה עדיין לא פותר לגמרי את הבעיה, לא פותר לגמרי את הבעיה, והאחרונים יקשו על הדבר הזה, כי רבי יוסי, כי נראה לי חורה שרבי מתיר ביום הראשון אפילו שחרית, ולפי דבריהם, כך הוא כותב החבודת ואחרים, היתר יהיה רק מהמנחה ולמעלה, אבל לא ניכנס את זה עכשיו, נעזוב את זה כרגע. בכל אופן, יש לנו שיטה כאן של תוספות, שיום ראשון לראייה, זה לא רק יום ראשון לראייה, כל יום שראתה בו דם. ולמה זה חשוב? כי היום אף אישה לא רואה יום אחד. אף אישה לא רואה יום אחד, רואה יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה, ממוצע הוא חמישה בערך. לפי פשטות הדין, אז אין בעיה בכלל, אלא אם כן אני פוסק כרבי יהודה. אבל אם אני לא פוסק כרבי יהודה, אז זה בכלל לא יום ראשון לראייה. ואם זה לא יום ראשון לראייה, אז היא יכולה, לפי רבי, לפי חכמים, היא יכולה לעשות הפסק תרה מתי שהיא רוצה. לפי בעלי התוספות, אם עכשיו היום חמישי לדימום, והיא ראתה דימום בבוקר, אז היום הזה נחשב יום של כאילו יום ראשון לראייה. יום שראתה בו דם נחשב כיום ראשון לראייה. ואם הוא נחשב כיום הראשון לראייה, אז תלוי לפי איזה שיטות. אבל אז יכול להיות שאנחנו נגיד לה לא לעשות בדיקה משחרית, אלא לעשות בדיקה דווקא אחרי צהריים. אז מה שהוא רצה, אז לפי מה שהם אומרים, הכוונה שלו רק אחרי מנחה, בשחרית לא, אבל הכוונה אחרי מנחה, ומה שרבי יוסי אומר, שנדע שלא יפרישה בטהרה בכל יום, יום רביעי, חמישי, הוא לא מדבר דווקא על יום ראשון כאן, אבל היא ראתה באותו יום דם, זה כאילו שמדובר ביום הראשון, ולכן, כיוון שמדובר על היום הראשון, אם היא לא הפרישה מן המנחה ולמעלה, היא תהיה טמאה. אם זה לא היה יום ראשון, היא הייתה יכולה גם בבוקר, לא הייתה בעיה. אבל הוא מדבר על מקרה שהיא ראתה דם באותו יום, ולכן זה עכשיו כמו יום ראשון, ולכן היא חייבת לעשות הפסק אחרי מנחה. עכשיו, יש לנו כמה שיטות בדברי הראשונים, לגבי כל השאלה הזאת של הפסק טהרה ביום הראשון, שני, שלישי. אני עוזב עכשיו רגע את מה שאמרנו כאן בתוספות. אני חוזר לדבר העקרוני, למחלוקת התנאים ולדבר העקרוני, איך פוסקים להלכה במחלוקת הזאת. שיטה הראשונה סוברת שפוסקים כדעת חכמים, שעיקר הדין כדעת חכמים. כך עולה מדברי הרמב״ם, הרמב״ם איסורי ביאה, פרק ו' הלכה ב', פוסק כדעת החכמים שבדיקה ביום הראשון לא מועילה. הדרך הזאת היא דרכם של עוד ראשונים, כך כותב הרמב״ן וכך כותב החינוך, שבדיקה ביום הראשון לא מועילה, אבל הרמב״ם לא כותב את זה, המגיד מישנה אומר את זה גם בדעת הרמב״ם, הרמב״ם כתוב שבדיקה ביום הראשון לא מועילה. הרמב״ן והחינוך אומרים שבדיקה ביום הראשון לא מועילה, אבל אם היא שמה מוח דחוק, כך מסביר הבית יוסף בדבריהם, שרואה שכל בין השמשות נקי, אז גם ביום הראשון זה מועיל. כלומר, ביום הראשון אנחנו חוששים שמעיינה פתוח. אם היא תעשה בדיקה, זה לא יעזור. אולי אחרי כמה דקות, עוד פעם היא תראה דם. אבל אם היא שמה מוח דחוק, מוח דחוק הכוונה שהיא שמה עד בפנים, באותו מקום, למשך כל בין השמשות, מהשקיעה עד 18 דקות אחרי השקיעה. אם היא שמה מוח דחוק למשך כל בין השמשות, אז אנחנו יודעים שהיא לא ראתה דם בסיום היום עד תחילת הלילה, עד הלילה עצמו, וכיוון שאנחנו יודעים את זה, זה יועיל אפילו ביום הראשון. כלומר, אמנם אם תשים מוח דחוק, כלומר תעשה בדיקה לפני השקיעה ותשים מוח דחוק כל בין השמשות, מועיל אפילו ביום הראשון. כך ברמב"ן ובחינוך, והרמב"ם, כמו שאמרתי, הוא בעצמו לא כותב את זה, אבל המגיד מישנה מסביר את זה גם בדברי הרמב"ם. זו דרך ראשונה. נדבר. בעזרת השם. מה זה? יום שני יכולה בשחרית. יום שני בשחרית. אם היא בודקת ביום הראשון, אז זה רק אם היא שמה, בודקת לפני השקיעה ושמה מוח דחוק. כן. לפי שיטת חכמים היא לא יכולה. לפי שיטת חכמים היא יכולה יום, יום שני שחרית. זה לא יעזור לך שלהגיד יום שני. אם אתה אומר שיום ראשון אחרי מנחה, זה לא יום שני. אתה יכול להגיד שהיא תבדוק ביום ראשון אחרי השקיעה, וזה כאילו בדקה ביום השני, וזה יועיל שהיום השלישי יהיה ראשון של שבעה נקיים. למה, מי אמר שזה נתפס כיום השני? הוא לא אומר, זה אומר הפוך. הוא אומר יום, לא, הוא אומר שכל יום ראייה נחשב כמו היום הראשון.
נכון, אבל אם בשחרית היא ראתה, ואחר הצהריים, מן הניחה למעלה, היא עשתה בדיקה, יותר חסרות.
זה לא יום שני, אז היום הראשון, לא, ביום הראשון עצמו, תלוי לפי שיטה, לפי שיטת רבי, לא לפי חכמים. תכף נראה, אנחנו עכשיו בחכמים, עוד רגע נגיע לרבי. לפי חכמים, זה הדין. יש כאלה שפסקו כדעת רבי. כך פסק הרייבד, וכך פסק הרשב"א. לפי דעתם, אז באמת, בדיקה מועילה, אפילו ביום הראשון, אפילו בשחרית. זאת דעת הרייבד. והרשב"א, בדיקה תועיל אפילו ביום הראשון, ואפילו בשחרית, למרות שמעיינה פתוח, כי אם היא עשתה הפסק, אז אנחנו אומרים זהו, הכל בסדר, זה הוכיח שעכשיו הכל נגמר, ולא חוששים למשהו שיקרה אחר כך. לא כמו התוספות. לא כמו התוספות. הם לא מזכירים, לא היום הראשון, לא כמו התוספות. לא כמו התוספות. אבל אפילו ביום הראשון עצמו, אפילו ביום הראשון היא יכולה לעשות בדיקה בשחרית, כלומר אין בעיה בכלל. עכשיו, טוב, אני לא נכנס לזה עכשיו, לא נכנס לסוגיה עכשיו, יש כאן עוד כמה דברים, אבל אני לא נכנס לזה עכשיו, תכף נראה. בשולחן ערוך, חופצה תקוו, סעיף ב', פסק כדעת הרמב"ן, שהפסק טהרה מועיל ביום השני, ואם אתה רוצה לעשות ביום הראשון, אז רק מתנאי שיהיה הפסק לפני השקיעה ומוח דחוק. כלומר, השולחן ערוך פוסק כדעת חכמים. והרמ"א כותב שאומנם לכתחילה צריך לנהוג כך, אבל בדיעבד בדיעבד אומר הרמ"א, אם היא עשתה בדיקה לפני השקיעה והיא לא שמה מוח דחוק, אז זה יועיל. אבל בדיקת שחרית לא תועיל. כלומר, אומר הרמ"א, אני כותב אותו כאן באמצע, רמ"א, בדיקה לפני שקיעה ביום א' מועילה בדיעבד גם בלי מוח. עכשיו הדבר הזה, הדבר הזה הוא הפתעה קצת. למה הוא הפתעה? כי אין לנו אף שיטה כזאת. כלומר, אם אתה פוסק כמו הרמב״ם והרמב״ן והחינוך, אז אנחנו מבינים שצריך מוח דחוק ביום הראשון. אם אתה פוסק כמו הרייבד והרשב"א, אז אתה יכול לעשות ביום הראשון אפילו שחרית. הרמ"א פוסק שאם עשו ביום הראשון שחרית, לא מועיל אפילו בדיעבד. אז הוא לא פוסק כמו הרייבד והרשב"א, כי בדיקת שחרית ביום הראשון לא מועילה אפילו בדיעבד. אבל אם אתה לא פוסק כמו הרייבד והרשב"א, אלא אתה פוסק כמו הרמ"ן והחינוך, אז לא מספיק לעשות הפסק לפני השקיעה, צריך מוח דחוק כל בין השמשות. והרמ"א יצר כאן שיטה חדשה. והדבר הזה כותב בסדרי טהרה, שהרמ"א עשה מעין פשרה בין השיטות. מעין פשרה בין השיטות. הוא כאילו פסק ביום הראשון בדיעבד, יועיל הפסק טהרה לפני השקיעה, אבל ושחרית לא יועיל, אבל וזה יועיל אפילו אם היא לא עשתה מוח דחוק. עכשיו, להסביר את שיטת הרמה היה מקום להאריך, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו. אין לנו זמן עכשיו. אבל אני אומר, זאת שיטת הרמה, עוד מעט נסה לראות להלכה למעשה. עכשיו, השיטה הזאת, המחלוקת הזאת, השניים, מה אנחנו עושים למעשה? והדבר הזה מסתבך עוד יותר, כמו שאמרתי, ביחס לדברי התוספות. לא, בדיעבד אני נדבר. בדיעבד. לא הולך התחילה, בדיעבד. והדבר הזה מסתבך עוד יותר לאור דברי התוספות שראינו קודם. עכשיו, קודם כל, לגבי התוספות עצמם, הבית יוסף לא הזכיר את התוספות. השולחן ערוך והרמה לא הזכירו את התוספות. וזאת שאלה מעניינת. איך הם באמת לא הזכירו את התוספות? יש פוסקים, כמו החוכמת אדם, שפסקו כדעת התוספות, וכתבו שיום שראתה בו צריכה מוח דחוק מעיקר הדין. יש כאלה שהסבירו אחרת את התוספות. התוספות מדבר כאן שהיום הראשון נחשב ליום ראייה. אז פשטות התוספות, חוכמת אדם, אני לא כותב את הכל, אבל כפשוטו נכתוב. יום שראתה אדם נחשב כמו היום הראשון, וזה מחייב את הבדיקה בשחרית וכו', את הבדיקה לפני, סליחה, השקיעה ומוח דחוק וכו'. אבל לחם ושמלה ועוד אחרונים אומרים תוספות בכלל לא דיברו על זה. תוספות דיברו על אישה שרואה באותו יום ואחר כך ראתה דבר תמה. היא נחשבת בחזקת טומאה, אבל אם ראתה ואחר כך ראתה מראה טהור, אם ראתה ביום הבדיקה ואחר כך ראתה מראה טהור, אז היא בחזקת טהרה. הם מסבירים בכל אופן את כל הדבר הזה בצורה אחרת, ולדעתם, אם היא בדקה באותו יום שהיא רואה, אפילו היא בדקה שחרית, ואחרי יום, יומיים, היא מצאה מראה טהור, או באותו, כן, ואחרי כמה היא מצאת מראה טהור, על זה לא דיברו התוספות, ובמקרה כזה זה בסדר אפילו אם זה ביום הראייה. ו... היא ראתה אדם באותו יום, היא בדקה והיא מצאה מראה טהור, היא בדקה שחרית והיא מצאה מראה טהור. הבעיה שיש היא אם אחרי זה היא תמצא מראה טמא, אנחנו צריכים לדעת מה לעשות עם הטהרות באמצע. אבל אם זה לא מה שהיה, אז היא תהיה תאורה. הם מרחיבים פה ועוד כמה דברים במקורות, אבל בכל אופן, יש כאלה שגם את התוספות הסבירו אחרת, ואמרו שבגלל זה זה בכלל לא מופיע בשולחן ערוך. מצד שני, כמו שאמרתי, חוכמת אדם כן פסק את הדברים האלה, ויש עוד פסיקות מסוימות שנראה מדברי הפוסקים שהן קשורות לשיטת התוספות. אני אציין את הדבר הבא. ראינו שתי דרכים, או רמב"ם, או רייבד ורשב"א. יש לנו דרך שלישית שהיא דרכו של הראש. הראש כותב, ראינו את הראש בשיעור הקודם, הראש כותב שתבדוק, הוא מדבר סתם, לא על יום ראשון, תבדוק בין השמשות. והבית יוסף הסביר, הכוונה שתבדוק קודם בין השמשות. כלומר, לפני בין השמשות שתעשה בדיקה. עכשיו, זה מדבר על כל הימים. אין מי שאומר שכל הימים צריך לעשות בדיקה קודם בין השמשות חוץ מרבי יהודה. האם הראש פסק כרבי יהודה? קשה לומר דבר כזה. והבית יוסף אומר, תשמע, הוא לא פסק כמו רבי יהודה, הוא פוסק לרב חדמילתא. כלומר, הוא אומר, תשמע, לכתחילה כדאי לבדוק באמת, לכתחילה כדאי תמיד לבדוק, לבדוק תמיד קודם בין השמשות ולעשות מוח דחוק. תמיד כדאי לעשות את זה, כך הוא מסביר, אבל זה רק לכתחילה. עכשיו השאלה היא, למה באמת כדאי לעשות את זה? אחד ההסברים שכדאי לעשות את זה, כי הראש חשש לשיטת התוספות. כלומר, הראש חשש כל יום שרואים בו יום הוא כמו יום ראשון. ואז הוא אומר, תשמע, אם כל יום שיש בו דם הוא יום ראשון, אתה צריך להיזהר, אולי ראתה דם באותו יום. אולי ראתה דם באותו יום, כשהיא עושה את ההפסק, גם אם זה יום רביעי או חמישי של הדימום. ולכן, לכתחילה היא תמיד צריכה לעשות בדיקה לפני בין השמשות, בגלל החשש הזה של תוספות. יש הערה מעניינת של הלחם וסמלה. לחם וסמלה, רב רן צבית, שהוא טוען שכל הדיון הזה בדיעבד על שחרית וזה, זה הכל מדבר לפני חומרא דרבי זיירא. אבל היום, אחרי חומרא דרבי זיירא, אז כל הדבר הזה, לפחות בדיעבד, לא רלוונטי. ברור שזה בסדר, גם אם הבדיקה תהיה בשחרית. ולמה ברור שזה בסדר? כי אישה רואה אדם, וראתה אדם. עכשיו, אם היא רואה אדם, בוא נאמר עכשיו, זה היא ראתה אדם. אם חוששים שהיא זווה גדולה, אם חוששים אולי זווה גדולה, היא ראתה אדם. אם חושבים שהיא זווה גדולה, איזה יום זה להראייה? יום שלישי. אז אם חוששים שהיא זווה גדולה זה יום שלישי, אז ממילא אין לנו בעיה, כי ביום שלישי, חוץ משיטת התוספות, אבל ביום שלישי אפשר לעשות בדיקה מתי שרוצים. מה עוד יכול להיות? אולי מדובר על זווה קטנה. עכשיו, אם מדובר על זווה קטנה, כי זה באמת היום הראשון לראייה, אז זווה קטנה אין לנו בעיה, כי עכשיו הולכים להיות שבעה נקיים. אז כל בדיקה שתהיה בזי נקיים טובה עבורה. עוד שנייה אחת. ואם מדובר על נידה, אז נידה בכלל, כל בדיקה אחת וזי נקיים מספיקה בשבילה. כלומר, ממה נפשך, אם אתה לא הולך בשיטת התוספות שדיברנו על אומריה, אבל ממה נפשך, אין בעיה בימינו, גם אם היא עושה בדיקה בבוקר, לא צריכה להיות בעיה. אם היא זווה, זה לא יום ראשון אף פעם. אם היא זווה קטנה, אז אין בעיה. אם היא נידה, כאילו אין בעיה לפי אף שיטה. אלא אם כן חוששים לדברים שראינו של יום ראייה, הוא גם מדייק את זה בדברי הרמב״ם. אנחנו לא נקרא עכשיו את הרמב״ם בפנים. מה אתה אומר? זה הלחם וסמלה, הרב גן ספרים. עכשיו, למעשה, לכתחילה אנחנו נוהגים לעשות בדיקה לפני השקיעה. ולכתחילה משתדלים לשים גם מוח דחוק. אבל המוח דחוק, אם זה לא היה ביום הראשון של הראייה, המוח דחוק הוא בוודאי חומרה. כך עולה עם פסיקת השולחן ערוך והרמה, עד כדי כך שערוך השולחן מתפלא אפילו על החומרה, הוא אומר, תשמע, כל הסיבה לבדוק לפני השקיעה, כשזה יום רביעי או חמישי לדימום, כל זה חומרה גדולה, כי בפשטות הראשונים, רק ביום הראשון לראייה צריך לבדוק. אז אתה חושש ביום החמישי לשיטת התוספות, שיום שראתה בו הוא נחשב כיום הראשון, מילה לתירוץ הזה, וגם את התירוץ הזה, כמו שאמרנו, אפשר את התוספות להסביר אחרת, בשולחן ערוך והרמה לא הביאו את התוספות, אומר, הכל חומרה. מוח דחוק זה עוד תוספת, לא רק לבדוק לפני השקיעה, אלא גם לשים מוח דחוק כל הזמן. אז הוא אומר, זאת חומרה גדולה. אז הוא אומר, למה עושים את זה? כי נהגו לעשות את זה, זה המנהג. אבל באמת, כשיש צורך או יש קושי, אז אפשר להקל בזה, ואישה אפשר, בעלה יכול להגיד לה, תשמעי, זה רק לכתחילה, ואם קשה לך, את יכולה להקל. אז לכתחילה, כן, עושים מוח דחוק.
אין את זה מעמד של
מנהג מחייב? קשה לדעת, לכתחילה כן, לכתחילה עושים מוח דחוק, לכתחילה, אבל אם אישה יש לה כאבים, קושי, מסוים, מוח דחוק זה הדבר הראשון שמבטרים עליו. הדבר הראשון שמבטרים עליו הוא מוח דחוק, כי הוא עושים אותו בצד המנהג ומשתדלים, אבל אם יש קושי ויש נשים שהבד הזה שנמצא שם 18 דקות מאוד מפריע להם ומציק להם, אז כשיש קושי, זה הדבר הראשון שאפשר לוותר עליו. לגבי בדיקה לפני השקיעה, אז ברור שלכתחילה משתדלים לעשות בדיקה לפני השקיעה. יש כאלה שאומרים בתוך חצי שעה, או לפחות אחרי זמן מנחה קטנה, משתדלים לעשות בדיקה לפני השקיעה. ולמרות שאצלנו, בדרך כלל זה לא היום הראשון, זה אחרי 5 ימים, משתדלים לכתחילה לעשות, ובטח אם היא ראתה באותו יום, אז כדעת התוספות, משתדלים לעשות, אבל בדיעבד, אם בדקה שחרית, אפשר להגיד שהדעה הרווחת בפוסקים, שאפשר להקל בזה, שהרי בכל מקרה הרמה הקל, וגם השולחן ערוך, שלא מדובר על היום הראשון של הדימום, וכמו שראינו, יש כל מיני סברות נוספות להקל, כמו שראינו, כמה לחם סמלה ועוד. ולכן, מומלץ לכל אישה, ברגע שהיא רואה שהיא נקייה בבוקר, והיא יודעת שבאותו יום שתעשה הפסק, שתעשה הפסק בשחרית, או מתי שהיא יכולה, ושתעשה עוד הפסק לפני השקיעה, ואז אם היא תשכח לעשות לפני השקיעה, תוכל לסמוך על הבדיקה הראשונה שעשתה בבוקר. עכשיו, יש דיון, יש כאלה שהחמירו מאוד בכל דבר, כי למשל, יש כאלה שהחמירו שאם באמצע 7 נקיים היא עשתה בדיקה, או ופתאום היה תמה, ואז היא צריכה לעשות הפסק, יש כאלה שאמרו, טוב, אם עשית בדיקה ב7 נקיים זה היה תמה, זה נחשב כיום ראשון לראייה. ואז תצטרכי לעשות הפסק סמוך לשקיעה, השח רצה לדייק את זה בסעיף קטן ו', רוב הפוסקים, הרבה פוסקים הקלו בזה, בדבר הזה, שקוני בטח קטם, שאישה מחמירה מחמתו, שהוא לא נחשב כיום הראשון לראייה, עכשיו לכתחילה תמיד עושים הפסק לפני השקיעה, אבל בדיעבד, כמו שאמרתי, באופן כללי, הפסק שתעשה מוקדם יותר, יועיל, וממש כמה הערות קטנות, אישה שכואב לה, יכולה להרטיב את ההפסק ולסחוט אותו. ולעשות בדיקה עם הפסק שסחטו אותו, וזה הרבה יותר נוח. הזכרנו פעם שעברה שיש סוגי עדים שונים, אז היא גם יכולה לבחור את העד שמתאים לה. אם יש עוד יותר כאבים או חשש לפצע, אז יש מקום להקל, אפילו לשים שמן תינוקות, לא הרבה, קצת שמן תינוקות, ולהוריד אותו ולעשות בדיקה, אבל זה רק שיש ממש בעיה. אם אין בעיה, נשתדל לעשות את זה, אבל להרטיב ולסחוט זה דבר שהוא אפשרי. מוח דחוק, מי ששמה טמפון יכולה לעשות מוח דחוק גם על ידי טמפון, אבל לא בדיקת הפסק טהרה, כי זה לא מגיע לחורים ולסדקים. עוד כל מיני דיונים קצרים, נגיד ממש בקצרה, האם צריך לסמוך את ההפסק לשבעה נקיים? אז רק אגיד, השולחן ערוך הביא את כל הדין הזה של היום הראשון והיום השני, כל מה שדיברנו. השח מקשה בסיף קטן ו' ושמועה הוא הביא את זה. הרי זה לא רלוונטי היום. היום בכל מקרה ממשיכים 5 ימים. זה לא רלוונטי. בשביל מה הוא הביא את הדין הזה? והשח עצמו מתרד שאולי ממצאה, עשתה בדיקה באמצע שבעה נקי, מה שהבאתי קודם בשם השח. אבל לכאורה... עכשיו היה אפשר להגיד טוב, שולחן ערוך מדבר, שאם היא עשתה קינוח או משהו כזה, נקטע, אבל גם הרמ"א מתייחס לדברים האלה שם. אבל אפשר היה להסביר שהיא עושה בדיקה ביום הראשון, אבל שבעה נקיים היא תתחיל רק אחרי 5 ימים. היא לא מצמידה את הבדיקה לשבעה נקיים. יש אחרונים שרצו ללמוד מהדבר הזה, שאולי יש איזה צורך להמצמיך את הפסק טהרה לשבעה נקיים, לפחות כשמדובר על 5 ימים הראשונים, מחמת פולטת שכבת זרע, אולי עשתה בדיקה ואחרי זה היא פולטת. למעשה, אנחנו לא פוסקים את זה. החוודת ועוד אחרים כותבים שלא צריך שההפסק יהיה צמוד לשבעה נקיים, אבל לכתחילה בדרך כלל כן מחכים ליום החמישי, עושים את הבדיקה בדרך כלל יום לפני ההפסק, אבל מצד הדין אפשר לעשות את הבדיקה גם קודם. עוד דבר זה בכניסת שבת. כניסת שבת משתדלים לכתחילה לעשות את ההפסק לפני כניסת שבת, כי יש מחלוקת ראשונים, שולחן ערוך, אחרי שקיבלה שבת, האם זה כבר נחשב היום הבא והיא לא יכולה לעשות הפסק, בדיעבד אם היא לא עשתה לפני כניסת שבת, היא יכולה לעשות אחרי כניסת שבת. והדבר האחרון שנתייחס אליו זה אישה שטסה מארצות הברית לארץ. היא טסה מארצות הברית לארץ, היא מפסידה 7 שעות. איך היא מתייחסת לכל השבעה נקיים וכל הימים האלה? זה קשור קצת לדין שלנו של לפני קבלת שבת. יש שח שם, סעיף קטן ד' שמדבר על פי האגור, שאולי יש מקרים שיש משמעות לשעות על השעון. שאולי שעות על השעון יש הבדל בין יום קצר ליום ארוך. אם היא קיבלה, אם היא עשתה אחרי קבלת שבת, אולי זה לא יועיל אם עדיין לא עברו 24 שעות על השעון. אבל רוב הפוסקים חלקו על זה ואמרו שאין הבדל בין יום קצר ליום ארוך, זה לא משנה. העניין הוא יום. זה לא משנה אם זה יום בקיץ, יום בחורף, אין אף קמינות בעניין הזה. ועל פי הדבר הזה אפשר להגיד שמוסכם, לא מוסכם לגמרי, כי יש כאלה שחשבו אחרת, אבל אפשר להגיד שמוסכם, שבט הלוי ועוד אחרים, שאפשר, שלא, שגם אם אישה באה מארצות הברית וכאילו יש לה 7 שעות פחות, שזה נחשב 7 נקיים, ושאין כאן בעיה, למרות שבאמת יש לה פחות שעות, שהדבר הזה באמת לא יהיה בעייתי. כן, כרגיל. יש דבר אחרון שלא אמרתי, אני ממש אומר בקצרה, כי זה מאוד מאוד מעשי, מאוד מעשי, רציתי לדבר על זה יותר ושכחתי, וזה שטיפה לפני הפסק. הרמ"א כותב לשטוף לפני הפסק, אבל הרמ"א כותב לשטוף באותו יום. האם אפשר לשטוף צמוד להפסק? יש לנו שתי גישות בדברי האחרונים, אין לנו דבר מפורש בראשונים, וזה שתי גישות, גישה אחת, גישת החזון איש. החזון איש אומר, אין דבר כזה, אי אפשר לשטוף ולעשות מיד הפסק, אתה צריך לחכות. ויש כאלה שהלכו בשיטה הזאת, מהריל דיסקין ולפני הרב פיינשטיין, יש כאלה שהלכו בשיטה הזאת וכתבו קוני הגדרים, כמה צריך לחכות. הרב פיינשטיין אומר 15 דקות. לשטוף ולחכות 15 דקות ואז לעשות הפסק. ויש כאלה אחרים שכותבים 8 דקות, מהריל דיסקין מדבר על 8 דקות, וחוט השני כותב 8 דקות, שצריך להמתין 8 דקות. לשיטתם, אם אתה עשית שתאי שתפה ועשתה מיד בדיקה, זה לא אומר שום דבר, כי יכול להיות שבדיוק הייתה הפסקה של כמה דקות של הדימום, ולכן הדבר הזה לא מועיל. יש שיטה שנייה, והשיטה השנייה אומרת, תשמע, לגבי אדם שיוצא ממש, לא היינו צריכים הפסק בכלל, כי אתה רואה שאדם הפסיק. אתה צריך הפסק רק לראות שלא נשאר דם בבית החיצון. ולכן אתה יכול לשטוף, את יכולה לשטוף, ולעשות מיד הפסק, וזה יועיל. למרות שהיא שטפה והיא עשתה מיד הפסק, כי העיקר שיש לנו הוכחה שעכשיו אין דם בבית החיצון, אין דם שיוצא החוץ, אז אנחנו רואים, ואין דם בבית החיצון, והדבר הזה יועיל. כך כתבו הרבה אחרונים באופן עקרוני, כך עולה משות זיכרון יוסף שראינו בעבר, כך בתשובת הנדה ביהודה, כך שבתשובת המערשם, ויש כל מיני אחרונים, שות דברי יציב, קוף א', כך יש כאלה שכותבים בשר המערב ווזנר, שמצד הדין אפשר להקל. למעשה, המנהג המקובל הוא לא לעשות מיד, אלא לחכות כמה דקות, אבל הרבה בעלי הוראה מדברים על 2-3 דקות. יש כאלה שממתינים יותר, אבל יש מקום לשטוף ולהמתין 2-3 דקות, ואז לעשות את הבדיקה. בדיעבד, גם כשלא המתינה, יש פוסקים רבים, חוץ מאלה שאמרו להקל, למשל רב שטוי מזלמן אוירבך, שחושב שכן צריך לחכות כמה דקות, חושב שבדיעבד, אפילו אם בדקה מיד, שזה בסדר. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, מאוד משמעותי, כי הרבה פעמים אישה עושה הפסק ולא יצא טוב. ואז היא מנקה, והיא רוצה לעשות עוד הפסק ולבדוק, אז זה חשוב הדקות האלה. עכשיו, צריך להיזהר שלא יהיה מצב שאישה באמת מנקה ולא יצא טוב, עושה עוד אחד, עוד אחד, אנחנו פתאום יצא לך טוב, כשבאמת המחזור עדיין לא נגמר. אנחנו דברים על המצב שבסך הכל המחזור נגמר, והוא בסדר, יש קצת קלמים, עשתה בדיקה ולא יצא טוב, ואז היא בודקת, שוטפת, בודקת אחרי 2-3 דקות ורואה שנקי. ואז זה באמת בסדר, גם אולי אם זה היה יחסית צמוד, אם באמת בסך הכל נראה שנגמר הדימום, ובמקרה כזה אפשר להקל גם בשטיפה ובבדיקה יחסית סמוכה, אבל כמו שאמרתי, לכתחילה לפחות להמתין 2-3 דקות, בדיעבד, בדרך כלל, גם אם זה יהיה צמוד, זה יהיה בסדר, אלא אם כן זה ממש הכל מדמם, ורק היא סתם עשתה איזה משהו שהיא צריכה להוציא משהו נקי, כאשר יש פצע, יש משהו שבאמת בעייתי, אז יש מקום להקל לכתחילה ושטיפה ובדיקה כזאת, ולפעמים אז גם יש מקום לתלות כשיוצא קדם בפצע עצמו, אבל זה כבר לא הנושא של השיעור שלנו. טוב.